אנחנו נמשיך את השיעור שהתחלנו בפעם הקודמת, ואנחנו ראינו את המקרה של אותו תלמיד חכם שקרא שנה ושימש תלמידי חכמים, מת בחצי ימיו, ואשתו לא ידע למה, מה קרה לו, תלמיד חכם כזה מקפיד. בסופו של דבר, עד שבא אליהו הנביא וגילה לגברת את הדברים האמיתיים, וכאן הרב מבאר למה אומר הקדוש ברוך, למה אומר אליהו הנביא אל האישה ברוך המקום שהרגו, שהרי התורה אמרה ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב. יש פה דבר מאוד לכאורה קיצוני, החלטה ברורה למה קרו דברים, בדרך כלל אנחנו לא יודעים אותם. פה במקרה אליהו הנביא בא ודיווח, דיווח עדכני מלמעלה מה קרה, אבל צריך להבין מה הייתה הבעיה, והתחלנו לראות דברי הרב, אולי נראה אותם מתחילה. זה עמוד 36 בעניה, שבת חלק א'. פעם אחת, למטה מצד בטור השמאלי בדף הימני, פעם אחת נתארחתי אצלה והייתה משיחה כל אותו מאורע. אמרתי לה, ביתי, בימי נידותך מהו אצלך? אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי ליבונייך מהו אצלך? אכל עמי ושתה עמי, ולא עלה על דעתו, איך כתוב פה? ולא עלתה דעתו על דבר אחר. זאת אומרת, לא היה לו אפילו שום הרהור מחשבה לדברים של מה שנקרא מגע אישי. אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה. מה זה שלא נשא פנים לתורה? היינו אולי יכולים להגיד לא נשא פנים בתורה. לא נשא פנים בתורה, זאת אומרת, לא קלקל משהו מהתורה. אבל כאן כתוב, לא נשא פנים לתורה. זאת אומרת, לא נישא את פני התורה, הוא לא העלה, לא הגביע את דברי התורה. שהרי התורה אמרה, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב. אומר הרב כך, חלק הדברים ראינו פעם קודמת, אבל כדי שיהיה רצף, אנחנו מתחילים מחדש. במקום שהדברים התוריים, התורניים, והדברים הטבעיים, מזדמנים לפונדק אחד באורחות המוסר, שם צריך שמירה יתרה, שלא יטעה אדם, ולא יטעה את זולתו לחשוב. שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחת, ובערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. הרב אומר, אנחנו צריכים לשים לב. יש מקרים שבהם הצד הרוחני והצד הגשמי נפגשים. יש לי הסבר כל כך מדעי, כל כך טבעי, כל כך אנושי למציאות מסוימת שכתובה בתורה. מה הסכנה בדבר כזה? כשיש לנו מצווה שאנחנו לא בדיוק מבינים אותה, יכולים לתת איזושהי סיבה, איזשהו הסבר, אין בעיה, אפשר. אבל אנחנו לא בדיוק מבינים את עומק הדברים. אין לנו איזשהו הסבר טבעי, אני יודע מה, רפואי, היגייני, כל מיני הסברים, או אפילו מוסריים, למציאות מסוימת. אז נכון, אז יש את התורה, התורה אומרת שאסור, אז אסור. אבל במקום שההסבר הוא כל כך ברור, כל כך פשוט, הטבע כל כך נושק אל הציווי התורני, אל ציוויי התורה, יש סכנה. שנבוא להגיד לאנשים, תראו, כדאי לכם לשמור, כי זה טבעי, זה אמיתי, זה כל כך ברור, לא צריך ללמוד תורה בשביל זה. אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים, כן, כל הפירוט שיש בגמרא בחולין. זאת אומרת, גם בלי התורה היינו עושים את זה. אז מה הסכנה? שנבוא ונאמר, אנחנו מקיימים כי באמת זה כל כך פשוט, טבעי וברור שצריך לקיים. ואז מה יצא לנו מחוקי התורה? שחוקי התורה הם דברים סתם טבעיים. ומה קורה לתורה אם כך? התורה בבעיה. כי היא לא ברמה הגבוהה שצריכה להיות. היא ברמה יותר נמוכה. היא לא בגובה המתאים לה. היא נראית אחרת. אנחנו צריכים לדעת שתמיד חוקי התורה מרוממים מעל כל חוקים. קודם כל הקדוש ברוך הוא. אחר כך דברים אחרים. גם הרמב״ם כשאומר לחפש טעמי מצוות, תמיד הוא יאמר, אני מחפש טעמים למצוות כדי שיהיה לי טעם למצווה. שיהיה טעם טוב, טעם מתוק. אבל למה אני מקיים את המצווה? כי זה ציווי הבורא. למה שומרים שבת? מנוחה, שלווה, הפריה, שיבה בחוג המשפחה, סעודה, בתים שיושבים בחוג המשפחה, הם כל כך נראים טוב, יש מה לדבר חוץ מאשר דברים, לפחות לדבר אפילו, יש כאלה שלא מדברים אף פעם. ברוך השם, היום יש אס-אמס, יש אימייל, בכלל לא צריכים לדבר, הכל מעבירים. גם את החיים מעבירים. אז בגלל זה אנחנו שומרים שבת, כדי שנשב סעודת שבת ביחד המשפחה. זה טוב, אבל בגלל זה, לא. למה אנחנו שומרים שבת? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. מה עם נושא המנוחה וכל מה שקשור? זה נכון. פעם כן, פעם לא. כל מצווה כך. זאת אומרת, הטעם נותן לי טעם טוב לקיום. הסיבה שאני מקיים, לא בגלל הטעם, בגלל הציווי של הבורא. אבל אם יש דבר שאנחנו בסופו של דבר רואים, שיש לו הסבר כל כך טבעי ואמיתי, וכל רופא יגיד לנו שכך צריך להיות. ממש, חוקי התורה, כל המדע אומר שהם נכונים. תודה רבה, שכוח. אבל לא זה העניין. אז זו הסכנה, זה מה שאומר הרב. כן, שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחת ובערך אחד עם עניינים הטבעיים ופרטיים, אז יש סכנה, למה מכל שכן, שהדבר קשה מאוד, אם יעלה הלבבו שהדברים הטבעיים הם עומדים למעלה בערכם העניינים התורניים. לפעמים אדם אומר לו, הטבע קודם לכל, הרופא אמר, זהו זה. אנחנו כמה פעמים דיברנו על הניסה הזה של רופא אמר. רופא אמר, זה נכון, ניתנה רשות לרופא לרפא. כמו שכותב הרבי מלובביץ', ניתנה רשות לרופא לרפא ולא לרפות ידיים. הוא יכול להגיד את הדיאגנוזה שלו. עד כאן. לתת לקצוב חיים, לקצוב אם בכלל יש חיים, זה לא תפקידו. לפני שבועיים היה לנו מקרה, לא יודע, אמרנו אותו, שמישהי שהגיע לבית חולים, הרגישה טוב, לא, או לא, היא הייתה בבדיקה שגרתית, והרופאה אמרה לה, תחי מהר לבית חולים, כי אני לא שומעת את הדופק של העובר. לא שומעת את הדופק, הלכה לבית חולים, כן, יכול להיות שיש בעיה, מהר לחדר הניתוח. ומה קרה? היא התקשרה אחרי הכל, כל כך הייתה בלחץ. אחרי הכל התקשרה לשאול אם היא עשתה בסדר. ומה נגיד? יש מה להגיד? נעשה. מה קרה? אז אם יחכו יומיים, יחכו שלושה ימים, יקרה משהו? לא יקרה כלום. הדבר היחיד שיכול לקרות, שאולי באמת הייתה טעות. אבל אחרי שעשו את הפעולות, לא יעזור כלום. אמרנו. אף פעם לא להיות בלחץ. אני אומר את הדברים בפשטות. לא להיכנס ללחץ. אני צריכה להתייעץ. אנחנו צריכים להתייעץ. רק רגע. לא, גברת, תסכני את עצמך, תחתמי פה, היו לנו כמה מקרים. בסדר, הבנו, שמענו. עוד רגע, לא יקרה כלום. שום דבר לא יקרה כלום. בסדר? זה דבר שצריך לשים לב אליו. אף פעם לא להיכנס ללחץ. הלחץ הוא לא דבר בריא. זה כבר המחלה שנכנסים ללחץ. אז לכן אני אומר, צריכים לשים לב. בפרט אם בן אדם חושב שהנושאים הטבעיים הם למעלה מהעניינים התוריים. מחשבה כזאת תביא לקיצוץ בנטיעות תורת השם התמימה, חלילה. ותביא להשיא עצת חטאין שיסוד התורה היא הדרכה הטבעית לבדה. יבוא אדם בסופו של דבר לחשוב שהתורה בסך הכל מתווה לנו דרך לחיים טבעיים פשוטים. זה נכון, אבל זה לא זה. התורה מתווה לנו דרך חיים טבעיים רוחניים. לראות את מציאות הבורא בכל דבר טבעי. לא רק לחיות חיים טבעיים פשוטים, כי זה כל בעל חיים חי כך. ואנחנו ברוך השם קצת יותר, כן, מהם ההולכים על ארבע. ובזה יבואו פריצים ויחללו קודש ויתפארו להסתפק בהדרכה הטבעית לבדה. ומרעה אל רעה יצאו לבלי העולם. יגידו, כן, ההדרכה הטבעית הפשוטה של תורה, זה מה שצריך. ומה הם הדברים הנוספים? ומה הם הצדדים הפנימיים יותר? ומה הם הלך המחשבה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הלכי הנפש, הנשמה של עם ישראל, לכן צריכים להתנהג בצורה הרבה יותר גבוהה מאשר הצד הטבעי הפשוט, שצד טבעי זה קשור לבעלי חיים או לאנשים שלא מבינים שיש דברים מעל הטבע, ואנחנו מעל הטבע. וצורת החיים שלנו צריכה להיות כזאת מעל הטבע. לא תמיד לדקדק עם הטבע בצורה כל כך נקודתית, כי בסופו של דבר זה משאיר אותנו ברמה הנמוכה הזאת של הטבע, לעלות מעל. הדוגמה הפשוטה ביותר היא, אנחנו, כן, כבר בחצי שבוע שלפני שבת, כתוב מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה. טבע, פשוט. יש לך סכום כספי בחשבון, למשך שנה, ככה הקציב לך הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה משתמש. היה זה הכל? חוץ. יש יוצא מן הכלל. מה יוצא מן הכלל? הוצאות בניו לתלמוד תורה, הוצאות שבתות, חגים, ימים טובים. כמו שאנחנו אומרים בקיצור, תשרה. תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים. ואומרת שם הגמרא, במסכת ראש השנה, זונותיו שאדם קצובים לחוץ מהוצאות שבתות ימים טובים והוצאת בניו ותלמוד תורה, שאם מוסיף, מוסיפים לו, ואם פחת, פוחתים לו. אם מישהו חושב שהוא יחסוך קצת בלימוד תורה לילדים, או בהוצאות שבת כפי כוחו, לא לעשות דברים שלא לפי, כל אחד לפי רמת החיים הרגילה שלו. כן, אם הוא יחסוך במשהו כזה, אז הוא ישפר את האובר בבנק, שידע שזה הפוך בדיוק. רוצה אתה לכבוד שבת לפי רמת החיים שלך, כמו שכותב שולחן ערוך והרמב"ם כפי כוחו, תראה שהמינוס קטן. לא הוצאת, לא רק שהמינוס נשאר כמו שהוא, המינוס גדל. יש לנו פה מציאות מעל הטבע. יש מציאות טבעית, כסף, מקולת, שוק. כן, זה בדיוק הדברים הטבעיים ביותר. גם בדבר הטבעי הזה יש לנו מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא יכול לדחוף לנו ממון בלי שנשים לב. ויש הרבה דוגמאות לזה. דוגמה. מי שהולך לשוק, אומר, הוא כל פעם מוציא בשוק 300 שקל. קנייה גדולה לשבת למשפחה, ברוך השם, 300 שקל. ובא מישהו אחר, משפחה ביחד את הסדר גודל, וברוך השם, נראים טוב כולם, לא נראה שהם לא אוכלים. הוא אומר, אני הולך לשוק, אני מוציא 150 שקל. קונה כל מה שצריך. שוק, זה ירקות, זה פירות, זה לא שמישהו קנה משהו בתוצרת אחת, ושני קנה תוצרת יותר זולה. שוק זה שוק, פירות וירקות, מה קרה פה? יש לו סייעתא דשמיא, הוא הוציא קצת יותר זול. מה שהוא מספיק לו לשבוע, זה מספיק לו לשבועיים. אז בחודש זה חצי המחיר, 50% הוא חסך. איך זה יכול להיות? אבל שנינו הלכנו לשוק, באותו שוק קנינו, כולנו היינו מחנה יהודה. איך זה קורה? זה קורה. בן אדם יחס לחנות. דוגמאות שאני אותם בפירוש היו. בן אדם יחס לחנות, שאל שהוא רוצה לקנות איזשהו מוצר. אמרו לו מחיר. ומי ששלח אותו אמר לו מחיר יותר זול. הוא שואל, רגע, מה זה? זה המחיר עכשיו עלה. שילם. למחרת, הוא בעצמו, או אחד או שבוע אחר כך, בא לו אותה חנות לקנות את אותו מוצר בשביל הבן אדם ששלח אותו. אמרו לו, 20% יותר זול. הוא לא שאל הרבה, הוא לקח והלך. מה ההבדל? פה צריכים לתת, ופה לא צריכים לתת. הקדוש ברוך הוא יודע מה עושה, בלי להתווכח. זה דבר שאני ראיתי אותו. מישהו שאני מכיר. איך זה לי נתנו את המוצר ב-120, ואחרי שבוע אומרים שהמחיר הוא 100. אותו מוצר בדיוק. זה לא משהו נייד, זה מוצר בר קיימא. איך קורה דבר כזה? זה בשבילך וזה בשבילו. כל אחד מוציא מה שצריך להוציא. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו את הסכום הזה. אז זה מה שאומר, ברגע שאנחנו חיים רק לפי הטבע, והטבע עולה על הכל, זה הריסה. ברגע שאומרים שיש טבע, נכון? מעל הטבע יש הקדוש ברוך. מעל כל המציאות הגשמית שלנו יש את הבורא יתברך שמו. אז אפשר לבוא ולהחיות את המציאות. וזה בדיוק מה שקורה פה. בואו נראה מה אומר. הרחקה מן הנידה, בימי תוקף נידותה, הוא דבר מתאים לחוקי הטבע. פשוט. בזמן הזה שזמן הנידות עצמו, אז זה מתאים לחוקי הטבע. לא נעים ולא טוב. אמנם ההגבלה התורית בימי ליבונה, היא מתייחסת כבר אל דרכי הקדושה הנעלים הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה, ההיגיינית ואפילו המוסרית שלה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, סליחה, יש דברים שהם בטבע, תוקף ימי הראייה, עוצמת ימי הראייה הראשונים, זה הדברים שהם בטבע, דברים פשוטים. אומרת לנו התורה, לא רק הטבע. אנחנו מבקשים הרחקה של דבר נוסף. לשים לב, מעבר למציאות של הטבע, אנחנו מדברים על טומאה. טומאה זה, אמרנו כמה פעמים, חוסר חיים. ואנחנו מתרחקים מחוסר חיים. לא רק מהצד הגשמי שזה לא נוח ולא נעים, אלא מהצד הרוחני הרבה יותר גבוה. זה מה שרוצה התורה, כמו שהוא אומר, הרב. אמנם ההגבלה התורית בימי ליבונה מתייחסת כבר אל דרכי הקדושה הנעלים, הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה, ההיגיינית, ואפילו המוסרית שלה. אותו תלמיד, בתיתו פדות והפרש בין ימי נידותה לימי ליבונה, וראינו בסיפור שבימי נידותה שום דבר, כלום, לא היה שום יחס, אבל בימי ליבונה היה איזושהי קרבה מסוימת, הראה על הדעת שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה התורית. אם התורה אומרת לך, יש דברים שהם קשורים לרוח, לנפש, הם פי כמה יותר חזקים מאשר הדברים שקשורים לטבע. הטבע הגשמי הפשוט, זה מתאים לכל אחד. אבל הדבר הרוחני, הנפשי, הוא מתאים ליהודי. וזה מה שהתורה רוצה. יש את הטבע ויש את הטומאה. טומאה זה דבר רוחני. זה לא דבר שנתפס. זה לא דבר שנראה. זה לא דבר שאפשר לחוש אותו. אולי יש כאלה שחשים מתאור ומתאמה, אבל זה מציאות רוחנית נטו. אין לה שום גשמיות בחיבה. דוגמה למשל, אומרת הגמרא, בנושא אחר בכלל, בא אדם וטימא טהרותיו של חברו. היו לו פירות טהורים בזמן תחילת התלמוד, בזמן המשנה, בזמן בית המקדש, היו אוכלים גם חולין בטהרה. היו לאדם פירות טהורים, ויכל לאכול אותם בטהרה. בא מישהו ושם עליהם עכבר. מה קרה? נטמעו בטומאת שרץ. הוא בא לבית הדין, אומר, תראה, בן אדם קלקל לי את הפירות. אומר לו השני, הרי שלך לפניך. הוא אומר, מה יש בפירות האלה? אותו דבר. זה הזק או שזה לא הזק? מה המציאות פה? הרי בסך הכל אנחנו רואים את אותם פירות. לא השתנו הפירות מבחינת המראה, בואו נאמר כך, ימכרו אותם בלי שלא יודע, באותו מחיר בשוק. אבל מה הם עכשיו? הם כאלה שזה שאוכל בטהרה לא יכול לאכול אותם. זאת אומרת, הנושא של טומאת טהרה זה לא דבר שנתפס בצורה גשמית. זה דבר שהוא מעבר לגשמי. הגשמי זה דבר אחד, זה הטבע, והתורה זה רמה אחת רוחנית יותר. ואם בא אותו תלמיד חכם ו... את דווקא את הרחקה התורית, התורנית, התורית, כמו שקורא לזה הרב, הוא החשיב פחות מההרחקה הגשמית, סימן שהוא בכלל לא הבין מה זה תורה. הוא לא יודע בכלל מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך. הוא לא במציאות של תורה. כן. בחמישה ימים הראשונים זה גשמי, זה טבעי. לא נעים, לא נוח. בשבעה אחר כך, הכל נקי. וזה הרחקה של תורה, זה הטומאה, זה דבר שלא מוחש בעין. הטומאה פה היא לא מוחשית. הכל נקי. אבל מעבר לנקי יש טהרה, דוגמה פשוטה שלנו. אנחנו רוצים להכשיר כלי. מה עושים כדי להכשיר כלי? קודם כל מנקים אותו. ללא הניקיון לא יעזור לנו שום ממות שבעולם, גם המקווה לא יעזור. כדי לתאר את ה... את הכלי הזה. קודם כל אנחנו צריכים לנקות את המדבקות מהצלחות זכוכית, מהדברי מתכת שרוצים להטביל. רק לאחר מכן, אחרי שיש ניקיון טבעי, אפשר לעשות את הניקיון הרוחני. קודם כל, זה נכון שהיום אנחנו מאוד מקפידים ומאוד מחמירים. וזה גם נכון, זה לגבי כוונה. בתפילה כתוב שמי שהייתה על הגשר, ורוח עיפה אותה לתוך הנהר, ובאותו רגע מה היא חשבה? רק לצאת בחיים, עלתה לתפילה. רגע, מה קורה פה? בוא נאמר כך, אם רוח עיפה אותה לתוך נהר גואש ויצא בחיים, כן, אני לא יודע אם היו חציצות. בסדר, הכל התקלף. אין פה... אבל בכל זאת, ככה שולחן ערוך מביא, זה נכון. זה נכון. אבל שם, היסוד שם הוא בעניין הזה של הכוונה. זאת אומרת, שלא דרושה הכוונה. אפילו בלי כוונה זה מעלה. זה קצת מלמד זכות. אולי, מי יודע? מי יודע? מי יודע? מלמד זכות. זה לא הלכה חס ושלום, ואפילו לא לחשוב שזה גדר הלכתי, אבל מלמד זכות. על כאלה שהולכים לים. לא התכוונו אפילו. מי יודע? רק אלוקים פתרונים. אנחנו לא יודעים כלום. מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. זה דבר שחשוב לדעת אותו. שיותר ממה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. מה קורה, איפה קורה ואיך קורה. יכול להיות. כי זה אותו גדר שמי שנפלה מהגשר. טוב. בכל מקרה, ההבדל הזה ברור בין הצד הגשמי לבין הצד הרוחני. יש את ההרחקה הגשמית, אבל מעבר לזה, ההרחקה הגשמית יש הרחקה רוחנית. ואם אני אומר שבזמן ההרחקה הרוחנית אני מתרחק פחות, אז בעצם קלקלתי את חוקי התורה. אמרתי שחוקי התורה פחותים מחוקי הטבע. זה ההסבר הראשוני של הרב. שיש דברים שהם טבעיים ויש דברים שהם רוחניים. מה יותר גבוה? הצד הרוחני. הטבע הוא משרת את הצד הרוחני. אני יכול לבוא ולהגיד שהצד הטבעי הוא פי כמה יותר תופס אותי מהצד הרוחני? יכול להיות שיש כאלה, אבל זה לא נכון. ברגע שאני שומר מצוות, ברגע שאני יודע מהי תורה, אז כמובן שחוקי התורה הם מעל הכל. והצד הרוחני שבתורה הוא מעל ומעבר לכל. זה מה שהרב אומר פה. נראה בפנים. אותו תלמיד, בתיתו פדות והפרש, בין ימי נידותה לימי ליבונה, הראה לדעת שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה התורית. וכאילו הייתה ההדרכה הטבעית עיקרה של תורה, והתורה האלוקית המרוממת את האדם בעצת השם, לאור הקדושה ומאירה את מחשכי העולם באור האלוקי, על ידי קדושתם של ישראל, הייתה חלילה תפלה על הדברים הטבעיים. זה מה שיוצא מהמקרה הזה. חוקי התורה, שולי. מה יותר תופס אותי? ענייני הטבע. נוח נעים או לא נוח נעים? זה היסוד. על זה אליהו הנביא מגיע. השאלה הגדולה היא, ההתבטאות של אליהו הנביא. דווקא אליהו הנביא. למה דווקא הוא ומה הייתה ההתבטאות שלו? והנה, אף שאותו תלמיד בעצמו, על פי דרכו זה, היה זהיר במצוות והולך תם. הולך בתמימות בדרכי השם. אבל כל זה היה אפשר להתקבל רק בנפשו, שהייתה טהורה ונוטה אל הצדק, ורגשי קודש שלה היו מתאים אותה לדרכי תורה. זאת אומרת, באמת, אותו תלמיד חכם היה מיוחד מדורו. הוא לא התקלקל בקלקול הזה, אבל ההנהגה שלו הייתה כזאת, שאנשים אחרים לא יכולים להתנהג כך. היה אחד בדורו, ולא היה החיסרון של הדעה הזאת, שהיא נשחתה כל כך ניכר בחיים. אבל הקרובים אל השפעתו, אם הוא תמיד חכם, הנה סתם היו אנשים ששרו למשמעתו, ששמעו את דברי תורתו, בהיותו בעל דעה כזאת, שאם גודלו בתורה ובהירה, הייתה התורה בעיניו כתפלה אל הדת הטבעית, היה עלול להרבות מכשלה. יכל אותו תלמיד חכם להרבות מכשלה בעם ישראל. כי אנשים אחרים לא תופסים את זה. לפעמים יש דברים, צדיקים גדולים מיוחדים עושים איזשהו מעשה, אנשים מסביב חושבים שכולם יכולים לעשות ככה. אבל מה המחשבה שלו? אותו תלמיד חכם, יראתו קודמת לחוכמתו. כשהוא בא ועשה את המעשה, המציאות שלו הייתה ברמה רוחנית כזו גבוהה, שבכלל לא היה שום יחס אישי בתוך המעשה הזה. אבל האנשים הקטנים שרואים מסביב, פתאום מה הם ללמדו מזה? שהכל מותר. שיש דברים שמותר, והמחשבה שלהם היא לא מחשבה כל כך נקייה ותאורה, זכה כמו אותה מחשבה של אותו תלמיד חכם. יש פה מחשלה גדולה. תמיד חכם הזה צריך לשים לב, שלא ייקשלו בי חבריי. הלומדים אצלי, הרואים את מעשיי, שלא ייקשלו על ידי המעשה שאני עושה, אפילו שמבחינתי הוא אמיתי. הוא נכון, אבל אחרים יכולים לתפוס את המעשה בצורה לא נכונה. הוא מלמד, הוא מלמד תורה. תמיד חכם. אם הוא מלמד... אם התלמיד חכם הזה מלמד תורה, כמו שעכשיו אנחנו לומדים, אז הוא לימד את תלמידיו, שכך עושים. אז זה מה ש... רגע, אז הוא לעצמו מקל ולאחרים לא. הוא הבין, לא דיברנו על מישהו שמקל לעצמו, נוח שמייקל, כמו שאומרים. זה היה מישהו שבא, ומתוך אמיתיות וההבנה של תורה מבחינתו, בא ולימד את תלמידים. אז זה יכול להיות מכשלה להם. כי המחשבות שלו זה לא אותה מחשבות. דוגמה פשוטה. לא פשוטה, היא קשה, אבל דוגמה שכתובה, רבי יוחנן, כתוב שרבי יוחנן היה יפה, נכון? איך הוא החזיר את ריש לקיש בתשובה? רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, היה שודד, ראש השודדים, איך החזיר אותו בתשובה? בא אותו קופץ מצד אחד של הנהר לצד השני, נהר הירדן, טוב, היום יבש, אפשר לשבור את הראש, אבל בזמנו כנראה היו מים בירדן, לפני שרוטנברג הגיע. וראה אותו קופץ, ואמר לו, בוא אליה, מה אתה חלך לתורה? אומר לו, יופייך לנשים. איזה יפה אתה, רבי יוחנן. אז אומר לו, רבי יוחנן, אתה יודע מה? אחותי יותר יפה ממני. אם תבטיח לי שאתה חוזר בתשובה, מסדר לך שידוך. את אחותי. זה היה רבי יוחנן. לא, אחר כך היו כמה תקלויות ביניהם, עד שריש לקיש נפטר, בגלל רבי יוחנן. אבל באופן עקרוני, מה היה עושה רבי יוחנן? למה סיפרנו את זה? רבי יוחנן יושב על פתחי מקוואות. למה? כמו יעקב עם, עם הצון. יצאו אנשים מהמקווה, יראו את רבי יוחנן, ויהיו להם ילדים יפים כמו רבי יוחנן. פטנטי. צריך את ההסבר לזה, זה פועל, לא פועל. יש כאלה שהסבירו את זה, מבחינה גנטית איך זה עובד. אבל משנה, בכל מקרה זה מה שיש. אז שאלו אותו חכמים, רבי יוחנן, מה אתה עושה פה? מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? חכמים שאלו אותו, לא סתם אנשים ברחוב, שכל אחד יודע שזה לא טוב ואסור, וכן, גם צריך להגיד את זה. לפעמים בעלים מחכים באוטו, תחכה חצי קילומטר משם. מה, אתה צריך לראות כל מי שנכנס ויוצא? נכנסת ויוצאת. תרחק עם תחה וקשת. שאף אחד לא צריך לדעת מי בא ומי הולך. צניעות. דברים שהשתיקה יפה להם. אגב, אני אומר, גם צריך לדעת שאסור, אסור לשום אישה לספר את מי פגשה, או אפילו במקרה, במקרה דיברנו, שלא ילמדו ממנה כלום. זה אסור. זה ממש אסור. אבל צריכים לראות שזה באמת יהיה בצורה נפרדת לחלוטין. בלי שום קשר. אז זה לא טוב. זה לא טוב. צריכים לעשות דרך כזאת שאף אחד לא יראה. אלא אם כן, וזה יכול להיות במקומות מסוימים, תלוי איך מתכננים את הבנייה, שהכניסה להעמיק והוא דרך עזרת נשים. אז כולם באים להתפלל. למשל, ליל שבת. מי יודע מי המשיך פנימה ומי נשאר... זה, אבל הדבר הזה חשוב. למה התחלנו? כן, אז אמרו לי רבי יוחנן, מה אתה עושה פה? מה פתאום? אומר רבי יוחנן, ביטוי שמופיע בגמרא, נראות לי האנשים פה כאווזים לבנות. טוב, לבן זה חסד, אבל כמו אווזים. מי יגיד היום דבר כזה? מי יכול להגיד דבר כזה? ידעך שלח אותו ישר לרופא המחוזי. חס וחס. זאת אומרת, אם יבוא רבי יוחנן וגיד זה הנהגה, או ילמד את זה, סליחה, אתה רבי יוחנן, בסדר, אנחנו יודעים מי אתה. יש עוד מישהו בעולם שיכול לעשות את זה? חס ושלום. חס וחלילה. שאף אחד לא ימציא המצאות. ולכן, גם כאן, הרב אומר, אבל הקרובים אל השפעתו, בהיותו בעל דעת כזאת, שאם גודלו בתורה ובהירה הייתה התורה בעיניו כתפלה אל הדת הטבעית, היה עלול להרבות מכשלה. על כן לא היה ראוי לו לחיות המחצה השנייה של הימים. למה? כי אנחנו מדברים קודם כל על המחצה הראשונה. המחצה הראשונה זה הדברים הטבעיים. המחצה השנייה, החלק השני זה הדברים הרוחניים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השאיר אותו רק בחצי הראשון. בחצי השני, לקח אותו אליו. שבהם עלולה ביותר להתפשט השפעתו על זולתו. מתי אדם מתחיל להשפיע? אחרי שהוא התמלא. שהוא כבר בעצמו נהיה תמיד חכם גדול. בחצי השני של החיים. כמה אדם חי? אם יש נותנו בהם 70 שנה, ואם גורות 80 שנה, ואם אחרי כן זקנה יותר, אז 90 שנה. אז בין 35 ל-45 אדם, יש לו השפעה. כן, מתחילה ההשפעה שלו. אז אם קיימת לך השפעה, עכשיו גמרנו. זו השפעה אמיתית. טוב, אנחנו יודעים שהיום הכל באינסטנט. בין 21, 22, כבר פותחים ישיבות וכו'. בסדר. זה טוב. על כן אליהו זל, שהוא המוכן לחבר תמיד אור כללה של תורת השם, זאת אומרת הכלל של תורת השם, עם כל הסעיפים והפרטים היותר רחוקים. הוא העתיד להיות בכוחו מפתח את הסתומות של פרטי תורה. כשיש בעיות שלא יודעים את פתרונם בגמרא, מה הסיום של המשפט? תקו. תקו, אנחנו אומרים ראשי תיבות, תשבי את הארץ קושיות ובעיות. זה תקו. לא יודע אם זה בכדורגל, אבל בתורה זה כך. תשבי את הארץ קושיות ובעיות. מי יתרץ את הפרטי פרטים הקטנים האלה שיש לנו מקרים מסוימים בתוך סוגיה, שדווקא במקרה הפרטי הזה לא יודעים מה לעשות? אליהו. למה? כמורגל בחזל, לאו אליהו אמרינו. והוא בעצמו הורה לעבור על דברי תורה במקום שצריך לחזק כללה של תורה. אליהו הנביא באיזשהו פרט אמר לעבור על דברי תורה. מתי אמר לעבור על דברי תורה? בקרמל. להקריב קורבן. אבל למה עשה את זה אליהו? יעברו על פרט אחד בתורה כדי לקיים את כלל התורה. ומה הוא? להוציא מעם רב הקריאה של השם הוא האלוהים. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אם אפשר להוציא את זה, אליהו הנביא הוא זה שבא ויכול להגיע לפרטי הפרטים של תורה, ולומר כן, במקרה הזה תורידו. כדי שבסופו של דבר תהיה תקנה. האם כל אחד יכול לבוא ולומר, טוב, תוריד את הפרט הזה כדי לתקן משהו אחר? אין בסמכותו של אף אחד. רק אליהו הנביא. לכן אליהו הנביא יכול לבוא ולהגיד על אותו תלמיד חכם, ברוך המקום שהרגו. מי הוא שנושא פנים בתורה? הוא לא יכול לשאת פנים בתורה. היחיד שיכול לעשות את זה, אליהו. כי הוא המחבר בין הכלל לבין הפרט. הוא היה מוכן שעל ידו תתפשט ההכרה, כמה סעיפים של דקדוקי תורה פועלים על כל אורחות החיים המוסריים והשכליים, ונפעלים מהם. דווקא אליהו הנביא. הוא היה ראוי להכיר את השורשים המושחתים, העלולים לבוא על ידה של הנהגה גרועה, בסעיף כזה מדיני התורה, עד איכן הם מגיעים. דווקא אליהו הנביא יודע מה גורם למה. איזו מכשלה של איזו מצווה פרטית יכול לגרום לנזק גדול בלתי הפיך. ולא נאה לומר על זה, דווקא אליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. הפנים השכליים, הפנים של חשיבות ושל רוממות ערך, לא הייתה אצלו התורה כי היא מהדרכה הטבעית. וכיבד את מה כיבד אותו תמיד חכם, את הגבלותיה יותר מהגבלותיה של תורה. את הגבלות הצד הטבעי, ההתרחקות, בזמן שהטבע מורה על התרחקות, הוא כיבד יותר מאשר את חוקי התורה. שהרי התורה אמרה, ואלישה בנידת ומתה, לא בנידתה לבדה, לא אלישה בנידתה לא תקרב, אלא בנידת תומתה. וכי אם בצירוף התומה, התומה הוא מושג רוחני, שרק התורה תוכל להגבילו על פי הצת עליון. כל התחום הזה של תומה וטהרה, מי בעל הבית עליו? רק הקדוש ברוך הוא. כי זה מושג לא מוחשי. זה מושג לא טבעי. זה מושג רק של תורה. ההגבלה הזאת היא נעלה מכל הגבלה טבעית. ואין הטבעית כי אם תפלה לה ובטלה אליה. בתור אחורי כל כלי המתבטא לערך גופו. ותוכו פנימיותו של הכלי. כן, יש לנו הרי את הדיני תומה וטהרה, תוך הכלי או אחורי הכלי. כן, ההגבלה הטבעית היא גם כן נכללת בתוך המון ההשלמות הגדולות, הנכללות בתורה לטובת האנושיות והמציאות בכללה. אבל הפנים עצמם הם בתורה גנוזים. הפנים של כל דבר זה גנוז בתורה. ומה זה גנוז בתורה? בדברים הפנימיים של התורה. ואם אדם לא מתייחס אל הדברים הפנימיים, אל הנפש שיש מאחרי כל הלכה, אל הפנים שיש מאחרי כל קיום מעשי, מה שתמיד אנחנו אומרים, כל מצווה היא גוף ונפש. הקיום המעשי זה הגוף, יש לה נפש. זה חלק מהיסוד שמחיה את אותו עבר שבו עושים את המצווה, את אותה מציאות שדרכה מקיימים את המצווה. על כן ההבדל שבין טמא לטהור, על פי אורחות התורה, צריך שיקח את המעמד היותר גדול בחיים. דווקא החכה הרוחנית הזאת היא צריכה לקחת, לתפוס את המציאות היותר גדולה. הרחקה הזאת של זמן, הנקיות ועוד לא טהרה, היא הרחקה שצריכה להיות היותר גדולה מאשר הרחקה הטבעית. הרחקה הטבעית זה לא חוכמה. כל למח גוי יגיד את זה.
אבל היא יותר קלה.
בוודאי. כי מה שטבעי יותר קל. ומה שרוחני הרבה יותר גבוה. הרבה יותר קשה. הדוגמה שנתתי השבוע בבית הכנסת. אנשים בתפילת עמידה עומדים בתפילת עמידה, בלחש. בדרך כלל, עד שהראשון לא גומר לדבר, או השני, שיש לו מי לדבר, לא מדברים. מתי בעיקר מדברים? חזרת השץ. מה ההבדל בין תפילת עמידה לחזרת השץ? שניהם אנחנו צריכים להיות בשקט. אבל בתפילת עמידה אנחנו צריכים לפעול לחתך בשפתיים. להניע את השפתיים, עושים איזושהי פעולה טבעית. חזרת השץ היא ברמה כל כך גבוהה, והיא בעצם המרכז או הטופ של התפילה, כי אנחנו מפעילים בחזרת השץ רק את המוח, הקשבה. כיוון שזה הרמה הכי גבוהה של האדם, ההקשבה, המוח, החשיבה, בגלל זה יש הרבה אנשים שלא מחזיקים מעמד. כי זה הדבר הכי גבוה. והרבה אנשים מיד, במקרה הטוב אחרי קדושה, טיילת, מדברים, תראו בבתי כנסת מה קורה. זה מכיוון שלא הגיעו לרמה של אדם שהיא מידת ההקשבה. אז הם מחזיקים מעמד עוד בתפילת עמידה. ברוך השם, זה גם טוב. אבל צריכים לדעת שיש לשאוף לעוד. מה אני עושה עכשיו? אני מדבר. כמה זמן אני הקשבתי ומקשיב. זה בעיה. אדם צריך לדעת להקשיב. אחד הדברים היסודיים זה להקשיב לאחר. מה הוא אומר? נשמע. ננתח. נלבן. זה רק רוחני. ברור שזה עובד. זה בעצם מה שהרב אומר פה. לקחת את הדברים הפנימיים, הרוחניים, ולשים אותם מעל הדבר הטבעי. כי בעצם הרוחני מחיה את הטבעי. הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. לא העולם גורם לקדוש ברוך הוא חס ושלום, חס וחלילה להיות. אז ברוך הוא מחיה את הכל. על כן, ההבדל שבין טמא לטהור, על פי אורחות התורה, צריך שיקח את המעמד היותר גדול בחיים, וממילא תוכלל בהדרכה הטבעית. מהי הדרכה הטבעית? כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אנחנו רוצים לחיות את הטבע, אבל לרומם אותו לצד הרוחני. יש הרחקה טבעית, אבל יש מעליה, ברובד הרבה יותר גבוה, הרחקה רוחנית. ורק לאחר מכן, הקרבה. ממילא גם הקרבה היא רוחנית. על אף שבקרבה יש מעשה. כי לקחנו את כל הטבע ואלינו אותו לרוחני. אז גם המציאות של הקרבה היא רוחנית, לא רק המציאות של הרחקה. כי מהשלילה אנחנו לומדים את החיוב. בעזרת השם, שנזכה שביתנו יהיה כל נתיבותיו שלום, בדרכי נועם, בקדושה, בתארה גדולה. נזכה בעזרת השם כולנו. טוב. כן.